כאן רשת בית. יאיר ויינרב. כאן רשת בית.
קצת אחרי 4:05, כאן צבע הכסף ברשת בית יום רביעי, שלום רב לכם. העורך רונן פולק, בהפקה אורנה ברוכמן ואורית שולץ, הטכנאים אריאל מור ושימון דוקרקר. הדואל של צבע הכסף הוא כסף כרוכית כאן.org.il. אני יאיר ויינרב, מעכשיו עד 5, אנחנו מיד מתחילים. כותרות צבע הכסף ליום רביעי, הדיונים על הערכת התו הירוק, שר האוצר ליברמן רוצה לבטל אותו, במשרד הבריאות בוחנים, אבל שרים בקבינט מתנגדים לכוונה לבטל את התו הירוק. החשש הוא שמהלך כזה יחסל בעצם, ויש בזה משהו, יחסל את מבצע החיסונים. מיד עמיחי שטיין יהיה כאן עם הפרטים. אחרי לחץ של ראשי הרשויות וההורים, משרד הבריאות בוחן ביטול של הבידוד לילדים במערכת החינוך כבר בשבוע הקרוב. שלום דקלה אהרון שפרן, כתבתנו לעניין הבריאות.
כן יאיר, אנחנו מדברים על מתווה חדש שנבחן ויכול להיות שייכנס לתוקף כבר בשבוע הקרוב. במשרד הבריאות ממתינים כעת לאיסוף של נתונים נוספים על תסמונת הפים. זו תסמונת הרב מערכתית שעלולה לפגוע בילדים שנדבקים בקורונה שבועות אחרי ההדבקה, ועל הסיכון ללקוט בה כשמדובר בזן האומיקרון. עדיין לא עבר מספיק זמן מאז שהגל התחיל בארץ, ומחכים באמת לנתונים ממדינות אחרות. בין המתווים שנבחנים, בין השאר, האפשרות שילדים בגנים יוכלו לבצע בדיקת אנטיגן שלילית ולחזור לגן בלי צורך בבידוד או בבדיקות נוספות אם אין תסמינים, בעצם בדומה למה שנהוג כיום כשמדובר במחוסנים. בנוגע לגיל בית ספר, ייתכן שיהיו בדיקות יומיות בדומה למודל הכיתה הירוקה. המתווה הסופי עדיין לא נקבע והחלטות בעניין צפויות להתקבל ככל הנראה בשבוע הקרוב. אתמול התקיימה פגישה של בכירי משרד הבריאות עם ראשי איגוד רופאי הילדים לבחינת קיצור הבידודים, לאור נתונים מהעולם שמראים כי הילדים אינם סובלים ממחלה חמורה בעקבות הידבקות באומיקרון. יאיר.
תודה רבה. דקלה, עימות חריף היום בוועדת הכלכלה של הכנסת בין נציג העצמאים בהסתדרות רמי בז'ה לסגן השר אביר קארה סביב הדיון שעסק בחוק דמי הבידוד לעצמאים. בדיון מחה בז'ה על היחס של האוצר בממשלה, כאילו עושים להם טובה ונותנים להם פיצוי, בעוד שמדובר בתיקון של עוול של 73 שנים. והוא תקף בחריפות גם את אביר קארה, שהוא מצידו לא נשאר חייב. הנה כך זה נשמע.
הוא נראה איך זה ישתלם לו מאוד בבחירות.
למה? אתה חושב שההסתדרות עובדת?
בכל בית בישראל יש גם עצמאי וגם שכיר, אז אם אתה תדרך על השכירים,
אתה חושב שההסתדרות עובדת למען השכירים או למען מישהו במדינה?
כדאי שתעשה את העבודה שלך.
רק היום בבוקר אנחנו רואים שמה שהם עושים בנמל אשדוד זה שביתה.
אתה מספר לנו כל הזמן שאתה עולה לראש הממשלה נפתלי.
הם פוגעים יום יום בבעלי עסקים ובעצמאים בישראל.
סליחה, לא לכבודי לשבת עם הבן אדם הזה שלא נותן.
אתה צודק לגמרי, גם לא
נותן לכם מאוד מאוד על ההזדמנות. תודה רבה, שלום.
עוד מעט נרחיב בעניין הזה ועוד בצבע הכסף בהמשך על מחאת העסקים בכלל. הערב יקיימו ראשי הענפים במשבר כינוס חירום. המגפה הזאת הורגת אותנו, אנחנו יוצאים למלחמה על החיים שלנו, כך הם אומרים. ועדת סל התרופות הגישה לסל הבריאות את המלצותיה לשנה הזו, מי בפנים, מי בחוץ, עוד מעט נתעדכן על כך. נתעדכן גם על המזג האוויר כמובן, שלג משעות הבוקר בצפון הגולן ובחרמון כמובן, בירושלים עדיין מקווים לראות כמה פתיתים. אולי בשעה הקרובה, מי יודע. נביא לכם את זה בשידור חי. ועוד בהמשך סגת נובק ג'וקוביץ' ואחרי הגירוש מאוסטרליה. עכשיו גם חברת לקוסט שוקלת להיפרד מהפרזנטור שלה, הטניסאי מספר אחת בעולם, שהפך להיות הפרזנטור של סרבני החיסונים. הוא עלול בעקבות העקרונות האלו שלו להיפרד מעשרות מיליוני דולר. עוד מעט נדבר גם על כך. והדיווח משוקי הכספים לקראת סוף השעה, אלה הכותרות כאן צבע הכסף, אנחנו מיד ממשיכים.
Thank you.
וכאן גם צבע הכסף, 6:10. ועדת סל התרופות הגישה לשר הבריאות את המלצותיה לשנה הזו. דקלה אהרון שפרן, כתבתנו על הבריאות, שלום.
שלום יאיר.
כן, מי בפנים, מי בחוץ, מה מתחדש בעניין הזה?
תראה, אנחנו מדברים על כך שקודם כל 45% בערך מהסכום של התרופות שנבחרו השנה הם עבור טיפול במחלות הסרטן, בין השאר תרופות ביולוגיות לטיפול בסוגים שונים של גידולים, תרופות לטיפול בסרטן השד, הכליה, הריאה, המטו-אונקולוגיה ועוד. נבחרו גם תרופות לטיפול בטרשת נפוצה, באפילפסיה, וגם טכנולוגיות שונות, כמו טכנולוגיה לניטור סוכר בחולי סוכרת, כדי שהם ידעו את רמות הסוכר בדם, וגם טיפולים בתחום בריאות הנפש, כמו תרופות לטיפול בסכיזופרניה, וגם בהפחתה של צריכת אלכוהול למבוגרים שיש להם תלות באלכוהול, כלומר שהם סובלים מהתמכרות כלשהי. Mm-hmm. חברי הוועדה השנה כללו גם הרחבה של בדיקות סקר למחלות גנטיות, בין השאר לאוכלוסיות, לאוכלוסייה המוסלמית, לאוכלוסייה הבדואית, וגם ליהודים ממוצא אשכנזי וממוצא בוכרי, וגם בחירה שהיא, אני יכולה כבר להגיד לך שהיא מעוררת מחלוקת, טיפולי קלינאות תקשורת להתאמה מגדרית של הכל לטרנסג'נדרים. אנחנו שומעים כבר ביקורת חריפה על ההחלטה הזאת, על כך שבעצם הטיפולים האלה נכנסו, בעוד טיפולים אחרים לא נכנסו. אנחנו מדברים בסך הכל על כך, כן, אנחנו מדברים בסך הכל על כך שהשנה הוגשו לוועדה מאות תרופות וטכנולוגיות בשווי של משהו כמו 3 מיליארד שקלים, ונבחרו 128 תרופות וטכנולוגיות, בין השאר אנחנו מדברים על טיפולים, אם אנחנו מנסים להסתכל על מספר האנשים שהטיפולים מיועדים עבורם, אז זה משהו כמו 200,000 איש, בעלות כוללת של 550 מיליון שקלים לשנה הזאת, לשנת 2022. שר הבריאות אמר היום במעמד הזה של הגשת הסל, אתה יודע, יש מסיבת עיתונאים חגיגית באופן מסורתי מדי שנה, אז שר הבריאות בעצם אמר שהתקציב הזה בעצם הוא מיועד לשנה הזאת, ותקציב דומה מיועד גם לשנים הבאות, ל-2023 ול-2024. ואורוויץ אמר עוד שהשנה הורחבה היריעה, מה שמאפשר לסבסד יותר תרופות, יותר טכנולוגיות מתקדמות וציוד רפואי, והוא אמר גם שהשנה הוא שם דגש מיוחד על שוויון חברתי ואנשים מאוכלוסיות קצה, כן, שבעצם מקבלים מענה במסגרת הסל.
דקלה אהרון שפרן, כתבתנו לענייני בריאות, תודה רבה. על העדכון הזה, על סל התרופות. אנחנו לתו הירוק עכשיו. שר האוצר ליברמן לוחץ לבטל את התו הירוק. אין בו שום היגיון, הוא אומר, אלא שלא כל השרים חושבים ככה. עמיחי שטיין, כתבנו המדיני, שלום. עמיחי שטיין, כתבנו המדיני, איתנו עוד רגע, כן. הוא ידווח לנו על הוויכוח בין שרי הממשלה ושרי הקבינט סביב המושג הזה שלמדנו לחיות איתו, או לא לחיות איתו, תלוי אם התחסנו או לא. התו הירוק, שר האוצר ליברמן אומר כבר במציאות הנוכחית, אין היגיון להמשיך את מדיניות התו הירוק, אבל לא כולם חושבים ככה. עמיחי שטיין, כתבנו, שלום. טוב, עוד מעט אנחנו, כן, טוב, נדבר, עוד מעט נדבר על התו הירוק. עכשיו נדבר על האירועים, על אולמות האירועים, נתעדכן מה מצבם. שלום ניר שפר, בעל אולם אירועים, היער בחדרה, שלום לך.
שלום יאיר, שלום למאזינים.
תודה, ספר
אני
לנו.
אני חבר, כן, התאחדות בעלי האולמות, זה הכובע ש...
כן.
אני מהאנשים שמובילים את המאבק, ואני אשמח לספר לך עד כמה מצבנו קשה.
קדימה.
הענף שלנו מושבת כמעט ב-100%, אנחנו נמצאים בפועל בסקר. מדובר לא רק באירועים שכרגע לא מתקיימים, אלא מדובר גם בפעילות המחירה שלנו. צריך לזכור שהענף הזה הוא ענף שמוכר חודשים קדימה, וזה משליך גם להמשך העבודה שלנו. צריך לזכור שההוצאות הקבועות הם חלק מאוד מאוד גדול במרכיב ההוצאות שלנו, ואולם פותח חודש שלו עם מאות אלפי שקלים הוצאות קבועות שממשיכות לדמם פה חודש בחודשו. זה שכר דירה, זה ארנונה מאוד מאוד גבוהה, זה את העובדים שאנחנו מנסים לשמר, כי היה לנו מאוד מאוד קשה ועדיין קשה עם כל נושא גיוס העובדים. אנחנו חייבים סיוע מהמדינה, אנחנו נמצאים במצב מאוד קשה.
תשים את האצבע בדיוק מה הבעיה. אנשים בגלל האווירה הכללית מבטלים, או שההגבלות שיש עליכם כבעלי אולמות הם אלו שמונעים מאנשים, הרבה מאוד אנשים להגיע.
יאיר, אנחנו מתחילת הקורונה ענף שעובד תחת מגבלות. כרגע אין מגבלות רשמיות, אבל בפועל שר הבריאות מייעץ לאנשים לא ללכת להתכנסויות. צריך להבין שהנחיה כזאת בעצם גורמת לאנשים לא לקיים את האירועים, לבטל את האירועים הפרטיים.
אף אחד לא רוצה לקחת אחריות וגם בטח לא לסכן את עצמו ואחרים.
בדיוק, כן. והאירועים מתבטלים, אנחנו יושבים בבית, אנחנו כבר שנתיים אוטוטו ברכבת הרים המטורפת הזאת שנקראת קורונה.
אנחנו מדברים גם על סמכות משפחתיות. גם סמכות משפחתיות, גם סמכות משפחתיות שנדחות שוב ושוב ושוב.
סמכות משפחתיות, נדחות, זה עיקר הפעילות שלנו. אני יכול להגיד לך שבשבוע שעבר התכנסנו עם שאר הענפים שנפגעים, וכדי שהדברים יעברו לפסים המעשיים, אנחנו רוצים שירון גינדי, נשיא לשכת יועצי המס, ייצג אותנו בפגישה מול האוצר, כדי שנקדם מתווה מעשי, שייתן פתרון לכל אותם עסקים שנפגעים קשה. אנחנו צריכים סיוע לאותם אנשים שלא יכולים לעמוד על הרגליים. ומדובר פה על עסקים שקיימים עשרות שנים, שהם במצב מאוד מאוד קשה, והפחד שלי זה שאני אראה חברים סביבי קורסים. חייבים להיכנס פה לפעולה מהירה, כדי שלאנשים יהיה אופק. עסק שאין לו אופק, עסק שחי באי ודאות, זה הסיטואציה הכי מורכבת והכי בעייתית.
הכי בעייתית, זה ברור לכל עסק אגב. תגיד, כאחד מראשי התאחדות האולמות והאירועים, כמה חצרות ואולמות שפעלו לפני שנתיים, לפני המגפה, כבר לא פועלים בכלל היום? כלומר, קרסו כלכלית, לא, אני לא מדבר על כאלה שהכניסו את עצמם להקפאה, עד יעבור זעם, אלא כבר לא קיימים בכלל. יש לכם נתונים כאלה?
מדובר בעשרות אולמות שהקורונה גדעה את החיים העסקיים שלהם, ואני יכול להגיד שאם המצב יימשך כמו שהוא, אני לצערי הרב שומע מהרבה חברים שהם לא יוכלו להחזיק מעמד, יאלצו לפטר עובדים, ואנחנו חייבים פה להיעזר בממשלה כדי לשמור על אותם אנשים, שכמו שאני אומר, זה עסקים משפחתיים, שעובדים במשך עשרות שנים.
כן.
יש פה משבר שחייבים לתת בו את הדעת ולנסות ולעזור. אי אפשר שהאוצר ישאיר אותנו באוויר בלי סיוע, בלי ודאות, בלי לדעת מה קורה איתנו. ברור. אני חושב שיפה שעה אחת קודם, לפני שהתווספו עוד אולמות לאלה שכבר נאלצו לסגור. ותאמין לי, יש פה סיפורים קוראי לב.
אני בטוח. ניר שפר, מראשי מתי המאבק של התאחדות אולמות האירועים, הערב אתם יוצאים בכינוס חירום, המגפה הזו הורגת אותנו.
יש תפיסה מאוד גדולה, יאיר, בקרב
שלנו, כן.
בעלי האולמות, ואנחנו ניתן לדברים האלה ביטוי בשטח. אנחנו לא יכולים לשבת בחיבוק ידיים.
ברור.
זה משבר גורלי מבחינתנו, ואנחנו חייבים סיוע. אני מקווה מאוד שמקשיבים לנו באוצר, ויתנו לנו פתרונות. אנחנו מבקשים עזרה, לא מבקשים פה להתאשר, או לא מבקשים פה לקבל דברים לא מידתיים. מבקשים עזרה שאנשים יוכלו פשוט לעמוד על הרגליים.
ניר שפר, תודה רבה ובהצלחה.
תודה לך.
טוב, עכשיו אנחנו נכתבנו המדיני עמיחי שטיין.
שלום, יאיר.
השר ליברמן רוצה לבטל את התו הירוק, אין בזה שום היגיון, הוא אומר, אבל לא כולם חושבים ככה.
נכון, סוגיה מאוד מעניינת, לא מעצרים בקבינט הקורונה, כך מתברר, נגד הרעיון הזה של ביטול התו הירוק. ועכשיו בוא נרחיב, למעשה לא רק השר ליברמן תומך בביטול התו הירוק, אנחנו מדווחים שלמעשה גם במשרד הבריאות החלו לבחון את האפשרות, כי מה שקורה בסוף החודש, פג התוקף של התו הירוק לאותם מתחסנים ראשונים בחיסון שלישי. ולמעשה משרד הבריאות רוצה לשקול האם צריך לגבש מדיניות חדשה בעניין התו הירוק. כלומר, שוב, לא בהכרח לבטל, אבל יכול להיות לצמצם את נושא התו הירוק, כי הרי אנחנו מכירים את הטענה שלמעשה גם מתחסנים וגם לא מחוסנים, למעשה גם מדבקים וגם מדביקים. אבל מתברר שמי שמתנגד לזה הם דווקא שרים בקבינט הקורונה. הם אומרים, גם אם יש בזה היגיון אפידמיולוגי עכשיו, כלומר שבסופו של דבר כולם נדבקים ומדביקים, זה יכול להיות טעות שאנחנו נשלם עליה לאורך זמן, כי מה שיקרה, התו הירוק זה האמצעי היחיד שיש כרגע בידי ישראל, לשכנע אנשים לא מחוסנים ללכת ולהתחסן.
לעודד אותם, כן.
לעודד אותם ללכת ולהתחסן, ולמעשה, אם נבטל את זה, אנחנו נראה עצירה.
אפילו פסיכולוגית, אתה תגיד לעצמך, אוקיי, מה יוצא לי מזה, כי אם כולם נדבקים. למרות שהאמת היא שהמצב, כלומר, החולים במצב קשה, רובם המכריע הם כאלו שלא התחסנו, זה צריכה להיות קודם כל החלטה אישית שלך, להגן על עצמך ועל הילדים שלך או לא.
ברור, זה לא צריך לבוא מצד ממשלת ישראל, אבל אף אחד כמובן לא אומר שהאומיקרון זה הווריאנט האחרון, ויכול להיות שאת הווריאנט הבא נתקל שוב פעם באותה בעיה שאנשים לא מחוסנים. אגב, רק נגיד, אחרי תחילת מבצע החיסונים אי שם לפני כשנה, מה שקרה לאט לאט, ראו שהחיסונים הולכים טוב, ראו שיש ירידה בתחלואה, החליטו לבטל את התו הירוק, וזה גרם לעצירה בקרב האנשים שהלכו להתחסן, כי לא היה שום אינטרס, כי לא היה שום עניין, וכאמור, שוב, אנחנו רואים את אותו דיון, איך לעודד אנשים ללכת להתחסן. יכול להיות שמה לעשות בישראל, בניגוד למדינות הקשוחה יותר באירופה, התו הירוק זה אולי כן. השיטה היחידה.
אולי. ההחלטה הצפויה, מתי?
משרד הבריאות צריכים בכלל כרגע לגבש עמדה בנושא, הם יתחילו בימים הקרובים. שוב, הנקודת זמן שממה שאני מבין, זה לגבש החלטה עד סוף החודש, כי אז פג התוקף של התו הירוק לאותם מתחסנים ראשונים בבוסטר.
כן. עמיחי שטיין, תודה רבה.
תודה.
עכשיו נעשה הפוגה לענייני מזג אוויר. כן, נבדוק מה קורה בירושלים. השלג אמור להגיע לכאן. סולימן מסעודה, כתבנו בירושלים, שלום.
שלום, ערב טוב. אז לצערי אני נאלץ לאכזב, כי עד עכשיו
ממש.
אנחנו לא רואים שלג בירושלים, אבל גם התחזיות אומרות שהשלג יחל לרדת, אם בכלל כבר בשעה 7-7 בערב, מה שכן אפשר לבשר ש... ירד קצת ברד, ובאמת ראינו את זה כאן בחוץ בירושלים.
נחמד.
כן, נחמד בירושלים, אבל אתה יודע, זה לא כמו שאנחנו רואים בצפון, אבל כן בעיריית ירושלים מערכים לשלג, ואם כבר אני נצל את הבמה להגיד, כי בשעות האחרונות הופצה הודעה בטעות על ידי מנהל החינוך של ירושלים, שכלל המסגרות, מסגרות הלימוד מסגרות היום בארבע, אבל ההודעה הזאת הופצה בטעות. הלימודים היום בירושלים התקיימו כרגיל למרות מזג האוויר, ומאוחר יותר תתקיים הערכת מצב אם לדחות את תחילת שעת הלימודים מחר בבוקר בירושלים בגלל חשש מנזקי מזג האוויר. על כל פנים, בינתיים בירושלים רואים רק קור, אין שלג, אבל יכול להיות שזה באמת ישתנה כבר משעה 7 בערב.
תגיד, זה כבר, אבל זה ברמה שלא לוקחים סיכונים ומכינים כבר את המפלסות שלג, או שבגלל שהתחזיות הן כל כך מתונות, אז לא צריך לסחף עד לשם?
אז תראה, השופלים של עיריית ירושלים מוכנים כבר באזור גבעת שאול, אם יהיה צורך בהם. בינתיים לא עושה רושם שיש צורך, ואם ירד שלג, אנחנו בסופו של דבר מדברים על פליטים, אתה יודע, כן. לא כמו השלג שראינו בירושלים בשנה שעברה, כך שאולי גם עושה רושם שלא יהיה צורך להם בהמשך היום.
סולימן מסעודה, כתבנו בירושלים, תודה רבה.
תודה.
נצפין לרמת הגולן, לחרמון, שם הסיפור קצת יותר רציני, כן? ביישובי רמת הגולן, עין זיוון וקיבוץ אל רום, כבר מהבוקר לראשונה החורף הזה החל לרדת שלג, ובחרמון כמובן, וזה לא הכל על פי התחזית. רובי אמרשלה כתבנו בצפון, שלום, מה קורה?
שלום, מה שאני אוהב אצלכם, שאתם תמיד נותנים את הכבוד לאיזשהו כתב ירושלמי, בזמן מה קוד היקר, שידבר על האכזבות וזה, ואני ממתין בסבלנות.
אני חשבתי על זה, חשבתי על זה, שאתה עלול להתעצבן מזה, וצדקתי.
לא, לא, אני בסדר, אני יודע שאצלי זה הדבר האמיתי, אז בואו,
תספו
שם בירושלים.
כמו הכינוח, הרי מה זה הכינוח? זה הדבר האמיתי, כן.
בקיצור, כבר בשעות הלילה המאוחרות, סביבות 12:30, אחת לפנות בוקר, החל לרדת שלג מצפון רמת הגולן, מהאזור של הכפרים הדרוזים, כמובן, בחרמון, ועד לאזור עין זיוון, אורטל, אלוני הבשן. אני כרגע בקיבוץ מרום גולן, השלג לא מפסיק לרדת כאן, ויש הרגישה שהוא הולך ומתגבר, וכך זה אמור להיות גם לפי התחזית. הייתה איזושהי הפוגה בשעות הצהריים, ועכשיו הטמפרטורות יורדות, ואמורה להיכנס מערכת נוספת. זה אמור להרם כאן לפי התחזית למשהו כמו 15 סנטימטרים. הטמפרטורה כאן כרגע היא מעלה אחת, כך זה לא ממש מספיק לשלג שיורד כרגע מול העיניים, להצטבר ולהתאפס על הקרקע, אבל המראה כאן מאוד מאוד יפה.
בטוח.
יש לא מעט כבישים חסומים, הרבה מאוד אנשים ביקשו היום כבר לעלות לרמת הגולן, ולמרות שהמשטרה הודיעה באופן רשמי שהכבישים נפתחו, הלכה למעשה שוטרים חסמו את כל העליות לרמת הגולן, בגלל סיבות של בטיחות, בשביל לא לראות אנשים שנתקעים כאן, למנוע עומסים, צריך להבין שגם כשכביש מפולס, אז הוא מאוד מאוד צר, מפלטים את השלג, אין שוליים, אי אפשר לעמוד בשוליים, ומדובר במשהו מאוד מאוד מסוכן.
אז מה קורה אם שצריך להגיע לרמת הגולן? החרמון
יקר סגור גם מחר.
רגע, רובי, מה קורה עם אנשים שכן, אנשים גרים שם, אנשים סחרוצים מרים?
לא, אז מאפשרים למי שגר כאן, אתה יודע, הוא לא יעצור בצד הדרך כדי לשחק בשביל סלפי, הוא גם בסופו של דבר מנסה להגיע הביתה.
ברור.
כך שמפלטים את הטירים, ואין בעיה עם מי ש... גר ברמת הגולן, נותנים לאנשים האלה.
ששחרו איזה צימר ורוצים להתחמם בכיף ידף.
אלה המרוויחים הגדולים. אלה המרוויחים הגדולים.
אלא אם כן המשטרה עוצרת אותם, כן.
כן, אז הם צריכים למצוא תירוץ טוב. לא, אבל גם אלה, בסופו של דבר יש להם יעד, אם הם מראים שיש להם הזמנה באחד היישובים, אז ייתנו להם לעבור. אבל מי שעשה כאן את הלילה האחרון, התעורר באמת למראה מאוד מאוד יפה, של משהו ששכחנו מהו, אתה יודע מה זה? חול. באמת מראה של חול.
נכון. רובי אמרשלה, כתבנו בצפון, תמשיך לבלות שם. שלח תמונות. ביי.
תולח.
להתראות. טוב, דיווחי תנועה עכשיו. טוב, אז ככה, שמענו מרובי אמרשלג, בגלל השלג שיורד בצפון, בצפון הגולן, חסמה המשטרה את הדרכים האלה דרך 999 מצומת ציון לכיוון צפון, ודרך 99 מצומת ציון לכיוון רמת הגולן. בדרך 444, הצפון העמוס מכוכב יאיר עד צור יצחק, זה לא בגלל השלג. באלון דרום העמוס ממחלף קקן עד לגוארדיה, ובגאה דרום העמוס מגאה עד בר אילן, ולכיוון צפון מגנות עד גבעת שמואל. בדרך 6 צפון העמוס ממחלף עירון עד עין תות, בגלל בור שנפער בכביש. מה קורה כבר? מה עם ברציפות? נפער שם, זה כנראה אותו בור. נקווה שזה אותו בור. דרך 65 מזרחה עמוסה ממחלף עירון עד עררה, ודרך החוף צפון העמוסה מיקום עד נתניהו, והמשך ממחלף חבצלת עד מחמורת. כביש המנהרות מירושלים לגוש עציון עמוס ממחלף רוזמרין לכיוון אל חדר. עדכוני תנועה נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר שלנו, אתר התאגיד, אתר כאן. הפסקת פרסומות קצרה ומיד אנחנו חוזרים עם עוד צבע הכסף. וכאן גם צבע הכסף, 4.31 עכשיו. כן, נרחיב קצת בענייני הקורונה, גם על הכוונה לבטל אולי את התו הירוק, וגם נדבר על הבחינה לבטל את הבידודים לילדים בבתי הספר, אולי אפילו כבר השבוע יבודדו רק מי שמגלים תסמיני מחלה. שלום דוקטור ארדון שחר, מנהל מערך הקורונה במכבי שירותי בריאות וחבר הצט"ם, שלום לך.
היי, שלום אחר, צהריים טובים.
מה אתה אומר? זה נכון לעשות את זה ככה? לבודד לפי תחושה ילדים במערכת החינוך, בלי בידודים גורפים? יש תסמינים, תישאר בבית, אין תסמינים. בוא.
קודם כל, אני חושב שמה שאנחנו רואים פה בשבועות האחרונים, זה בעיקר תהליכים. תהליכים של הבנה, דברים שלא ידענו לפני 3-4 שבועות, ולאט לאט אנחנו מבינים יותר ויותר לגבי המגפה הזאת שמשנה את פניה, גם בגלל וריאנט חדש, גם בגלל החיסונים שהם סך הכל נתנו לנו בעצם את ההגנה ואת השקט, גם בגלל תרופות שיש לנו היום להציע לחולים שנמצאים ברמה הקשה ביותר, ברמת הסיכון הגבוהה ביותר.
וגם הניסיון שצבר.
אנחנו מגיעים בעצם לאיזשהו מקום. בוודאי, ואז כל הדברים האלה מביאים בעצם את המערכת לאיזשהו תהליך, תהליך של הבנה, תהליך של איך אנחנו רוצים לראות את עצמנו בעוד שבוע ובעוד שבועיים, וכל שבוע תראו כמה הדברים אנחנו מבינים, ואני שמח שאנחנו מצליחים להבין דברים.
זאת אומרת, אתה מפרש את זה כסוג של ביטחון עצמי שאנחנו בעצם מפתחים.
כן, לא צריכים להיות בשאננות יתר, גם לפני שקופצים להחלטות או להחליט החלטה שהיא מה שנקרא לפני תחושת הבטן. כן הייתי, מה שנקרא בממשלה, קבינט המומחים, אתה שם כל הגופים הרלוונטיים, לשבת, לקבל נתונים לראות מה היה בכיתה הירוקה, מה המשמעות שלנו קדימה, האם זה נכון, מה ניהול הסיכון. קצת כמו שראש הממשלה ושר הבריאות החליטו לגבי 5 ימים, והייתה לזה ביקורת ימינה, הייתה לזה ביקורת שמאלה, אבל בסוף יש את הנתונים היבשים, וראש הממשלה מקבל החלטה מה נכון יותר למדינה, מה נכון יותר לאוכלוסייה, לציבור שלנו, ומה נכון לילדים שלנו, שסובלים מאוד מהבידודים האלה.
אז בוא נרחיב על זה באמת. כלומר, מעבר להיגיון, או חוסר ההיגיון האפידמיולוגי, זה תלוי כמובן מה דעתך לגבי העניין הזה, אבל דבר אחד די מסכימים כולם, שהבידודים הארוכים האלה, כלומר, יש אולי מקום לעשות השוואה בין מחלה פיזית, קורונה, עם תסמינים, ובין מצוקה רגשית שמתפתחת משהייה ארוכה מאוד בבית. כלומר, זה לא חייב לבוא זה על חשבון זה.
זה ממש לא. אני חושב שזה שגם מתחילת ימי המגפה האלה, מדברים על בידודים, בידודי ילדים, בידודים של בכלל של אנשים. אנחנו כל הזמן מתרכזים בבידודי ילדים, רק לחשוב על הקשישים נגילי 75 ומעלה. כן. הבידודים שלהם מהמשפחה גרמו גם להפרעות קוגניטיביות לאורך זמן, משמעויות רפואיות מאוד מאוד גדולות. זה לא בהלימה, זה לא שאנחנו חושבים שצריך לעשות X, כי אנחנו חושבים שזה בסדר לבודד על מישהו. זה לא טוב לבודד אף אחד, לא ילדים ולא מבוגרים. עכשיו צריכים לשבת על השולחן בימים הקרובים, ולשים את זה על השולחן, לנהל את הסיכון הזה, להגיד מה הסיכון האפידמיולוגי, האם זה נכון. צריכים לראות נתונים בדבר הזה, כי יש נתונים. גם למשרד הבריאות יש את הנתונים האלה שאפשר ללכת ולהשוות. מה היה עם הכיתה הירוקה, האם אפשר להכיל את זה שוב פעם? האם אפשר לעשות בדיקות יומיומיות, האם זה מגן עלינו בצורה מסוימת? האם הקצב של החולים קשים הוא כזה שאנחנו נוכל לעמוד בהמשך של עוד שלושה שבועות של גלים כאלה? כלומר, הדברים האלה מביאים אותנו למקום שאנחנו יכולים ללכת ולנהל את הסיכון הזה. יכול להיות שלא. יכול להיות שהמדינה תגיד, לא, עוד לא, עוד שלושה ימים, עוד שבוע, עוד שבועיים. אבל לחלוטין זה מקום שאנחנו יכולים לבוא, לפתוח ולדבר על הדברים.
אוקיי, מה לגבי ביטול התו הירוק? אתה תומך במהלך כזה?
זה בדיוק כמו בידודי הילדים, זה היי נוח. אנחנו חושב שהגענו למצב, אומנם אנחנו עכשיו בשיא המגפה, אבל אנחנו מבינים שהרבה מאוד גם מחוסנים נדבקים. אנחנו מבינים שהם נדבקים אמנם, אבל הם יכולים
להיות אמירה...
או עם חולים קשים. אני חושב שלחלוטין זה על השולחן. אני חושב שמחת מסר זה על השולחן. זה משהו שצריך להגיד.
לא, הבנתי. מה זה אומר אם זה על השולחן? כלומר, יכול להיות שזה יעודד אנשים לא להתחסן.
קודם כל, אני לא חושב שזה צריך לעודד אנשים. אני לא חושב שברור, המטרה של התו הירוק הייתה בראש ובראשונה האפידמיולוגית, על מנת להבין שמחוסנים נדבקים פחות וחולים פחות. כרגע אנחנו רואים שעדיין הם נדבקים, ואז המשמעות שלו מבחינה אפידמיולוגית צונח. אם המדינה תחליט שזה כלי לעודד חיסונים, אז זה בסדר, רק צריכים לקרוא לילד בשמו ולהגיד זה כלי לעודד חיסונים. לא זו הייתה המטרה שלו. אם אנחנו מחליטים לשנות את המטרה, אז או שאנחנו מפסיקים אותו, או שאנחנו מחליטים איך לקרוא לו מחדש. אבל אני חושב שלחלוטין, כמו בידודי הילדים, הדבר הזה נמצא על השולחן. יכול להיות שאנחנו נדון בזה, שהמדינה תדון בזה בשבוע הקרוב, ולהחליט שבינתיים לא לגעת בזה, אבל לחלוטין נקבל את הנתונים האלה, נבין. אם אנחנו יכולים כבר להחליט ימינה או שמאלה, אני חושב שזה תהליך חשוב שהמדינה עושה, קצת אפילו לפני מדינות אחרות, אנחנו קצת יותר ראשונים בכל דבר. אם נהיה בדבר הזה וזה נכון,
אוקיי,
זה בטורה למדינה הישראלית.
תגיד, מה אנחנו יודעים על התת זן החדש הזה של האומיקרון, שכבר מצאו אותו קצת בישראל, לא?
מצאו אותו קצת בישראל, בשביל שהוא יהפוך להיות מפחיד וגורם לנו לחששות, אנחנו צריכים הרבה יותר מזה. בינתיים האומיקרון, מה שנקרא, טרף את הדלטה מבחינת ההדבקות שלו. עדיין יש דלטה בחולים הקשים. יש לנו לא מעט חולים קשים, אנחנו שוכחים שכמה בתי חולים אתמול אמרו, מספיק, לא לשלוח לנו יותר חולים קשים, אנחנו די מלאים. זה נראה שהכל חלף. לא.
יש חולים קשים לא רק מהדלטה, אבל נכון? כלומר, גם האומיקרון יכול להביא למחלה קשה.
נכון. אנחנו רואים משמעותית גם אצל חולי האקמו וגם אצל חולים המונשמים, שבסופו של דבר אקמו אין לנו אנשים שהם מחוסנים, אצל המונשמים יש לנו, אני חושב, שבודדים, הרוב המוחלט הם אנשים שלא מחוסנים או לא מחוסנים באופן רלוונטי, ובסופו של דבר אנחנו רוצים לחסן את האנשים עם מחלה קשה, כי שבסוף הקורונה הזאת לא תיעלם, אבל היא תהיה...
מה זאת אומרת לא תיעלם? הסארס נעלם, השפעת הספרדית נעלמה, למה שזה לא ייעלם מתישהו?
אם רק תגיד לי איך הסארס נעלם, אנחנו נשמח לשמוע, אנחנו לא יודעים איך הוא נעלם. אם זה הפתרון הקטן הזה, אני זורם לחלוטין עם הידיעה הזאת.
הוא פשוט ככה יום בהיר אחד נעלם, שזה די מדהים, כלומר, יש למה להתפלל, כן?
אז אם אתה יכול לפתור את העניין...
כן, אבל אומרים שהסארס הרג 10% מהאנשים שהוא הדביק, והקורונה רק 1%, ובגלל שהסארס היה כל כך קטלני, והרג כל כך הרבה מהאנשים שהוא פגע בהם, אז הוא פשוט גם ירה לעצמו ברגל ונעלם. אולי זה מה שיכול להסביר. הקורונה...
זו תיאוריה מעניינת מאוד. זו תיאוריה מאוד מעניינת. אני לא בטוח שיש לה תמיד האחיזה בתוך המציאות הווירולוגית והווקסינולוגית. אבל בסופו של דבר אנחנו רק משווים לעצמנו אחד, אם לא היו לנו חיסונים, ובעיקר אם גם הווריאנט הזה היה קצת יותר אלים ממה שהוא בכמות ההתפשטות שהוא, אנחנו חושב שהיינו במקום אחר.
כן.
אז מצד אחד אנחנו יכולים להיות אופטימיים, כי אנחנו מוגנים, אנחנו מקבלים תרופות לאנשים שצריכים לקבל את התרופות, ואנחנו רואים שאנחנו עוברים תהליך של הבנה של יותר ויותר לגבי הווריאנט הזה, אנחנו צריכים עכשיו גם להתחיל ליישם את הדברים שאנחנו מסוגלים ליישם, וגם אם זה ייקח עוד שבוע ועוד שבועיים, זה בסדר, כי המערכות מתרגלות, מבינות, איך אנחנו חיים ביחד עם זה?
דוקטור ארנון שחר, מנהל מערך הקורונה במכבי שירותי בריאות וחבר הצט"ם, תודה רבה לך.
תודה רבה.
עכשיו נדבר על פיצויים לעצמאים. ועדת הכלכלה היום של הכנסת דנה במצב העצמאים ומתווה הפיצויים שיוענקו להם בגל הנוכחי. אנחנו הרי לא בסגר רשמי, אבל אנחנו בסגר דה פקטו. שלום, דנה ירקצי, כתבת התחום הכלכלי שלנו.
שלום יאיר, נכון?
הירוש, כן.
היה דיון סוער היום בכנסת על חוק דמי הבידוד לעצמאים שהסתיים ללא הסכמות. חלק מהח"כים ביקשו להעלות את הסכום שיקבלו העצמאים עבור כל יום. נציג האוצר הודיע כי הגדלת מספר ימי הבידוד הממומנים לארבעה ימים תחול גם בחודש פברואר. יושב ראש הוועדה אפרת רייטן אמרה כי ביום שני ידרשו את העלאת הסכום מ-430 לסכום גבוה יותר ויפעלו לשיפור המתווה כולו. זאת אומרת, לא נסגרו היום, לא הגיעו עדיין להסכמות, וביום שני ימשיכו לדון במתווה הזה ויבקשו לעשות שינויים. הדיון הזה היה סוער כאמור וכלל חילופי האשמות וצעקות מצד סגן השר אביר קארה ויו"ר פורום העצמאים רמי בז'ה, שקרא לו שאתה נבחרת אולי באמצעות העצמאים, אבל אתה לא משרת ואין לך כוח ועמדה. הוא הגיב לו בסופו של הוויכוח הזה, רמי בז'ה עזב בכעס את העולם, כן. ואמר שהוא לא מוכן לשבת לדיון עם סגן השר. בוא נשמע את זה. כן.
הוא נראה איך זה ישתלם לו מאוד בבחירות.
למה? אתה חושב שההסתדרות עובדת?
בכל בית בישראל יש גם עצמאי וגם שכיר, אז אם אתה תדרך על השכירים,
אתה חושב שההסתדרות עובדת למען השכירים או למען מישהו במדינה?
כדאי שתעשה את העבודה שלך.
רק בבוקר אנחנו רואים שמה שהם עושים בנמל אשדוד זה שביתה.
אתה מספר לנו כל הזמן שאתה עולה לראש הממשלה נפתלי.
אתם פוגעים יום יום בבעלי עסקים ובעצמאים בישראל.
סליחה, לא לכבודי לשבת עם הבן אדם הזה שלא נותן לי לדבר. אני מודה לכם מאוד מאוד על ההזדמנות. תודה רבה, שלום.
כן, כן, והוויכוח הזה לא מסתיים רק בכנסת. היום מתקיים כינוס חירום של ראשי הענפים שהם מכנים את עצמם הגוססים.
כן, דיברנו איתם קודם.
בהחלט, כן, כן, בהמשך
למתווה
שר האוצר על עולם התרבות, גם הם דורשים תמיכות מהממשלה, וזה לא מסתיים רק בכנסת.
דנה ירקצי, תודה רבה.
תודה יאיר.
ושלום רמי בז'ה, יושב ראש פורום העצמאים בהסתדרות הכללית.
שלום רב, יאיר.
וואי, היית עצבני.
כן, סערת רגשות שמה שנקרא, מצא לו אביר קארה, אל תדליק את הדלוקים, אמרתי לו. אבל תשמע, זה היה ביזיון האמת, כי אביר קארה כנראה גם שוכח שהוא כבר הפך להיות לא זה שעומד עם השלטים מול, מול הממשלה, אלא הוא זה שעומדים מולו עם השלטים. אז הוא החליט, לצאת ולמצוא איזה אויב בלתי רלוונטי לחלוטין לדיון שהתכנסנו לכבודו, שזה היה בכלל ימי בידוד, כפי שהכתבת שלכם אמרה יפה, והוא החליט להיכנס, מצא לו אויב. ההסתדרות אשמה בכל המחלות, בכל התחלואות של העצמאים במדינת ישראל, וזה נכון שזה הדליק אותי מאוד, ונכון שעניתי לו כפי שעניתי לו. אני אגב לא גאה בזה, למרות שכעסתי מאוד מאוד, אבל הרגשתי, לא דיברתם
אז, רגע, אבל בוא נפרק את זה רגע. מה בעצם, תתאר לנו, שים את האצבע על הוויכוח שיש לכם עכשיו עם הממשלה בכל מה שקשור למימון ימי הבידוד לעצמאים, ואחר כך אני רוצה שנדבר כמובן גם על עולם התרבות והמופעים, שזה העולם של מנות הבא.
אני אגיד לך, קודם כל, בוא נדבר דקה אחת על הגישה, בסדר? רואי מילהב, רואי כהן, עורך דין רואי כהן מילהב, הגיש בג"ץ על נושא ימי בידוד, ואחרי שהבג"ץ, השופט אמר את מה שאמר וכולי, הם השכילו לתת סוג של שלושה ימי בידוד לעצמאים. אז קודם כל, לא ישבו את התנאים, שוב הפליה בין שכיר לעצמאי, בעניין הבידודים. עכשיו הם נתנו 430 שקלים, זה 430 ברוטו על יום
ליום,
עבודה.
כן.
כן, ביום העבודה הזה אני מזכיר לכולם, יש לי תקורות, זאת אומרת, ההוצאות שלי ממשיכות לדמם, זה לא שהם נותנים לי איזה נטו של 430 שקל, בניגוד לשכיר שאין לו הוצאות והוא מקבל יום עבודה, אני העצמאי, יום העבודה שלי לא מסתכם בזה, אתה יודע מה? גם אני הייתי מוותר על זה, אם היו באים אליי באיזה תוכנית הגיונית שאומרת לי, אתה לא מקבל ימי בידוד פיצוי, אבל אתה מקבל השתתפות בהוצאות קבועות ובתקורות, ואנחנו גם נעזור לך כמעסיק להחזיק את העובדים שלך בעת הזו.
רמי, בוא נדבר בצורה קצת יותר, בוא נדבר בצורה קצת יותר פשוטה, כדי שגם המאזינים יוכלו להתחבר, אוקיי? האוצר מדבר על הקצאה של 170 מיליון שקלים לחוק דמי הבידוד לעצמאים, שזה אמור לחול על כמעט מיליון איש, 700 אלף איש. 170 מיליון, כמה אתם חושבים שהאוצר צריך להקצות למטרה הזאת, כדי שאתם תוכלו באמת גם להשאיר את העסק שלכם חי, וגם לחיות בעצמכם? 170 מיליון לעומת מה שהם מוכנים לתת, כמה אתם חושבים שצריך להיות שם בקופה הזאת?
תראה, יאיר, אתה שם אותי במקום לא נוח, שאני כאילו רוצה לבוא ולהגיד לך שיהפכו את הברוטו לנטו, ואז אני אהיה מסופק. אבל אני אומר לך מראש, שאני בכלל לא זו הדרך שלי. הדרך שלי היא בכלל לא לבוא ולבקש ולהתבחין. קודם כל, לפרילנסרים ולעצמאים הקטנים צריכים לתת את ימי הבידוד האלה שנתנו. זה סביר, זה עצמאי בודד, מגיש חשבונית בסוף חודש, אין לו עסק, אין לו משרד, אין לו מפעל, אין לו עובדים, זה בסדר גמור. לבעלי העסקים אני חושב שתוקפים את זה פשוט לא נכון, וזה שוב ייתנו כסף למי שלא צריך בעניין הזה, ולכן אני בא ואני אומר, עזוב את זה, אני כבעל עסק, כל כסף ברוטו שלי, הוא הופך להיות נטו חצי. אתה מכיר את החיים הרי, אם אני גאון אולי זה חצי. אז זאת אומרת, בכסף, לעמוד את זה עכשיו, לזרוק לך מספרים במיליונים, עזוב, זה ישים אותי במקום שאני מבקש מהמדינה, לא 170 מיליון, 340 מיליון. אני לא רוצה את זה בכלל. אני אמרתי לך, אני רוצה לתקוף את העניין הזה ממקום אחר, מזה שהממשלה תישב איתנו בשולחן עגול, ותבין בכלל מאיפה כואב לנו בכיס. כואב לנו בכיס, לא רק שאנחנו מושבתים, והעובדים שלנו בבית מושבתים, ואנחנו לא יכולים לנהל את העסקים שלנו, אלא מהמקום הזה, שהם לא עוזרים לי לעבור את הגל הזה בהשתתפות בהוצאות הקבועות שלי ובתקורות שלי. אני הולך לשם. ימי הבידוד שנתנו עכשיו אחרי בגץ נתנו 430 שקלים. זה טוב, אני מודה על זה. לא להביר קרה אגב, אלא לצעקות הרבות שאנחנו אומרים אותם כבר חודשים ללהב שמגיע ולאיגודים ולאיגודי העצמאים וראשי העצמאים האחרים. אני לא לוקח על זה גם את הקרדיט, בטח אני לא אתן אותו לסגן השר אביר קרה. זה לא שום דבר קרה בזכותו, תאמין לי. אז נחלק את זה לשניים, בסדר? בעניין הזה. עכשיו, בוא נדבר דקה אחת על הסיפור של התרבות, כי זה חשוב לי מאוד שלא ייגמר לנו.
רמי, אבל זה ממש חייב להיות קצר, אני מצטער כי תם זמננו.
אז הנה אני אומר, תראה, נתנו אתמול תמיכה, זה עוד פשוט. עוד פשוט חלמאות של המדינה. נתנו אתמול תמיכה לעולם התרבות. עולם התרבות מתחלק לשניים. המוסדיים, הרפרטוארים, אלה שנתמכים על ידי הממשלה, בכסף שלנו, שאנחנו ממלאים את המיסים, כן, את קופת המדינה. נתנו שוב את הכסף לתיאטראות, להבים, על הקאמרי, לתזמורת הסימפונית, הפילרמונית,
ללעבות מחון. אבל לא רק זה, גם לאומנים במצוקה, הגדילו את הקרן ל-6 מיליון שקלים.
יפה מאוד, וכאן גם נהנים אומנים. אני אגב באדם, לא נגדם, חס וחלילה. אני רק אומר שיש כסף גם וגם. אבל אלינו העצמאים,
כן.
בתוך הדבר הזה שקוראים לו עולם התרבות, יש 80% מהאנשים שמייצרים הפקות במדינת ישראל, אלא הפקות פרטיות. התיאטרון המסחרי, התיאטרון הפרטי, הבידור הקל, הסטנדאפ, המוזיקה.
ולהם
כל הם. מה שאנחנו רואים, לאלה לא התייחסו הם. בכלל רבי. במתווה הזה. וזה בז'ה. מה שכואב לנו ביותר.
יושב ראש פורום העצמאים בהסתדרות הכללית. תודה רבה על השיחה הזאת. אנחנו
תודה,
כמובן נשארים בתמונה כל הזמן. תודה. טוב. המשבר הכלכלי בעקבות מגפת קורונה, מה הוא עשה לתרומות, ליכולת שלנו לתרום וליכולת של העמותות לגייס כספים, למטרות חשובות כמובן. שלום שלומי צדקי, מנכ"ל עמותת עיגול לטובה. שלום לך.
שלום יאיר.
אז מה היה מצבנו על פי הנתונים שלכם ב-2021?
אפשר לחלק את זה לשניים, המצב של המגזר החברתי בכלל ועיגול לטובה שמנסה ככה לתת מענה. אז כמו שאתם מנחשים, לא רק העצמאים כמו ששמענו, והמשק הוא לא סובל ממשבר שנמשך שנתיים, גם כן. המגזר החברתי. עבור המגזר החברתי זה סוג של פרדוקס, ככל שיש יותר משבר, התקציבים והתרומות הולכות ופוחתות, אבל הדרישה והביקושים לשירותים חברתיים הולכים ועולים.
הולכים ועולים.
עמותות צריכות איך להתמודד.
אז בשורה התחתונה, מה התוצאה ב-2021? תרמנו פחות כי יכולנו לתרום פחות? או שדווקא...
עוד אין נתונים מסכמים על תרומות. אני כן רוצה להגיד לגבי העיגול הטובה, ומי שלא מכיר להגיד בקצרה, העיגול הטובה למעשה מייצרת מנגנון שמאפשר להמשיך לתרום ולייצר לעמותות תרומה ותפקידים.
קנינו משהו ב-9.90, אנחנו בעצם נשלם 10 שקלים, וה-10 אגורות האלה, לצורך העניין, סתם דוגמה הכי בסיסית, 10 אגורות האלה ילכו לתרומה. זה בעצם המנגנון שאתם עובדים.
נכון, עודף האגורות שכל רכישה הולך לתרומה, לעמותה שבוחרים.
מעגלים למעלה, מעגלים לטובה. זאת השיטה.
מעגלים לטובה למעלה, יוצא משהו כ-4 שקלים לכל אדם לחודש ממוצע, אבל היום 460,000 מעגלים, תרמנו רק בשנת 2021, 18.25 מיליון ₪.
וואו, רק בשיטה הזאת. זה מדהים.
רק בשיטה הזאת, אנחנו, עיגולות טובה לבד מתקרבת עוד מעט ל-100 מיליון ₪ שהגיעו מהאגורות של אזרחי ישראל.
וואו.
של 500,000 כרטיסים כמעט שרשומים.
איך מצטרפים לזה, אגב?
נכנסים לעמוד, חפשים בגוגל עיגולות טובה, נכנסים ברישום קצר, אפילו לא צריך לשים את כל פרטי האשראי, רק 4 ספרות אחרונות, בוחרים לאיזו עמותה רוצים לתרום, ואתם מתחילים את האגורות שלכם.
ומאותו רגע בעצם, כל רכישה שאני עושה באמצעות כרטיס אשראי, המחיר מתעגל כלפי מעלה, ובעצם תרמתי.
נכון, כל רכישה לא עגולה, המחיר יתרגל, יצא לך מספר שקלים בחודש, אבל עם כוח של מאות אלפי כרטיסים, זה תרומה יציבה וארוכה,
איזה רעיון פנטסטי.
שמאפשרת לעמותות, גם בימים קשים האלו, להמשיך ולשרוד.
טוב,
אנחנו קוראים לכולם להצטרף לזמן הידרת הזאת.
אנחנו שמחים לשמוע שאנחנו על הגלגל ועדיין תורמים. סך הכל ציינת גם באמת סכומים יפים מאוד. שלומי צדקי, מנכ״ל עיגול לטובה. תודה רבה.
תודה לך.
להתראות. דיווחי תנועה. איילון דרומה עמוסה ממחלף קקל עד לגוארדיה, ודרך אשדוד אשקלון עמוסה ממחלף אשדוד עד צומת גן יבנה. עדכוני תנועה נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550, ובאתר שלנו, אתר התאגיד, אתר כאן. הפסקת פרסומות קצרה, ומיד אנחנו חוזרים עם עוד צבע הכסף. 8.5 דקות לפני השעה 5, מותג העל, חברת הביגוד הצרפתית, לקוסט, תבחן עכשיו מחדש את החסות לטניסאי הטוב בעולם, ג'וקוביץ'. לקוסט היא הספונסרית הראשית של הספורטאי הזה, ועכשיו הם כבר לא כל כך בטוחים שהוא מועיל להם, אחרי שהוא הפך להיות פרזנטור למשהו אחר, למתנגדי החיסונים, כן? בן יניב, כתב חדשות החוץ שלנו, שלום.
כן, שלום.
ספר לנו.
ואתה יודע, צרות של נובק נראות שלא נגמרות פשוט.
כן, ממש ככה.
אז כן, אז אנחנו רואים שהן מגיעות בצרורות, ואחרי שבתחילת השבוע הוא גורש מאוסטרליה, לאחר שהפסיד שם בערעור על ביטול הוויזה שלו, הסאגה הזאת ממש לא נגמרת, ואתמול מותיע מותג לקוסט, אולי אחד המותגים היותר מזוהים בעולם עם הטניס והספורט הזה, הוא גם הספונסר העיקרי של הטניסאי הסרבי, על בחינה מחדש של ההתקשרות עם ג'וקוביץ', זאת לאור ההתרחשויות באוסטרליה, כך לפי לשון ההודעה, ומה שיכול להיות סימן ראשון להשלכות וההפסדים שיחווה ג'וקוביץ' בעקבות הסירוב שלו להתחסן ואפילו להיכנס לקרב על כך מול ממשלת אוסטרליה לעיני כל העולם. ולג'וקוביץ' יש בהחלט מה להפסיד מאותה בחינה מחודשת של לקוס, כי תשים לב לזה, בחוזה החסות שחתם ג'וקוביץ' מול החברה השוויצרית שמחזיקה בלקוס ב-2017, הוא מרוויח בתמורה לפרסום שמעניק למותג הזה כ-$30 מיליון בשנה. אז אם זה בקמפיינים, אם זה ברעיונות שהוא מקיים בעודו לובש בגדי לקוסט, וכמובן משחקים בהם הוא לובש את בגדי המותג, אז הצדדים הרוויחו מזה עד עכשיו.
עד עכשיו.
ובלקוסט, כן, עד עכשיו, ונראה באמת שהסאגה הזאת בלקוסט בהחלט מוטטים שם, שהם בדילמה, האם הם מעוניינים להיות, אתה יודע, מזוהים עם הפנים של סרבנות החיסונים? ג'וקוביץ' זכה להתמיכה של ארגוני ימין קיצוני ומחישי קורונה ברחבי העולם,
כן.
וזה לא ממש משהו שבלקוסט
היו רוצים להיות מזוהים איתו. לא כל מותג היה רוצה להיות מזוהה עם מה שציינת עכשיו, כן.
נכון, רק נגיד לסיום,
כן.
לקוסט כנראה זה ממש לא הסוף, עוד נותני חסות של השחקן מאותתות שהן לא מתכוונות להמשיך איתו, וגם בצרפת אומרים שאולי הוא לא יכל להשתתף ברולאן גארוס, אז בהצלחה לג'וקוביץ' והניסיון לשמור על המקום הראשון בעולם.
תניסי יהיה טוב בעולם. טוב, נראה איך זה יתפתח. תודה רבה לך, בן יניב.
תודה, תודה.
עכשיו לחזאית כאן חדשות, שרון וקסלר, שלום. שלום שרון.
שלום יאיר.
מה צפוי לנו היום, מחר ומחרתיים?
טוב, אז אנחנו ממשיכים עם הגשם שככה יורד מתי פעם בצפון הארץ ובמרכזה, המקם הגשם די מלא בעננים, אבל לא בצורה רציפה, במספר מקומות יורד, במספר מקומות לא, וזה ככה, הכיוון עם צפון עד ככה צפון הנגב, גם באר שבע יורד כרגע גשם, וימשיך לרדת גם גשם מדי פעם בשעות הקרובות, כשכל הזמן האוויר הולך ומתקרר, ככה ככל שאנחנו מתקרבים ללילה, האוויר מתקרר יותר,
מה שמגדיל את הסיכוי לשלג.
זה מעלה את הסיכויים לשלג, שלג גם במקומות נוספים, שלג בצפון רמת הגולן, התחיל לרדת כבר בשעות הבוקר, ממשיך לרדת מדי פעם גם עכשיו, ברגע שיורד גשם. העניין הוא שבאמת כמויות המשקעים לא מאוד גדולות, ולכן כל הסיפור הזה של שלג בערי המרכז מראש היה עם סימן שאלה מאוד גדול. עכשיו הגיעו דיווחים שגם בגוש הציון התחיל לרדת שלג, זה לא נראה מאוד מרשים לפי התמונות שאני קיבלתי.
גם לא גם בשקלום?
כן, זה יותר לכיוון הזה, נכון לעכשיו, לא ממש שלג, זה נראה כזה יותר מעורב, אבל כמויות המשקעים הולכות ויורדות, כך שהשילוב הזה שאנחנו חייבים אותו, האיזון הזה בין כמויות המשקעים לטמפרטורות מאוד נמוכות, קצת מתפסס מראש במערכת, ולכן מראש לא דובר על איזשהו שלג כבד בירושלים, רק כמויות קטנות יותר. אז זה הלילה, שלג שיכול לרדת מדי פעם עדיין בצפון, גם בערי הגליל, אולי גם קצת בערי המרכז, ומחר מחורתיים כבר בלי שלג, רק אזהרה קטנה לגבי הלילה הזה ומחר בבוקר, חשש מקרה על הכבישים, בגלל שהמאוד מאוד קר.
זה מאוד חשוב. שרון וקסלר, חזית כאן חדשות, תודה רבה.
תודה.
להתראות עכשיו לעדכון בשוקי הכספים. שלום עמית גוריון, סמנכ"ל מסחר עצמאי אבי-טרייד, בסדר גמור, מה שלומך, מה שלום השווקים?
ככה, השוק המקומי מתאושש קצת היום אחרי ירידות היפות אתמול. מדד המערוך תל אביב 35 עולה בשתי עשיריות האחוז, בהובלת מניות הבנקים, מסחרות בעליות היום. מחזורי מסחר יפים עד כה, 2 מיליארד שקלים. גם בשוק בארצות הברית שנפתח לא מזמן מסתמנת התאוששות מהירידות החדות אתמול. שלושת המדדים המובילים, S&P, נסטק ודאו, עולים כרגע כחצי אחוז. בעיקר הודות לדוחות טובים מהציפיות שפרסמו מספר חברות מובילות. באירופה גם כן מגמה חיובית. דאקס בגרמניה והיורוסטוק 600 נסחרים שניהם בעליות של כ-0.7%. במטח הדולר ממשיך להתאושש לאט אבל בטוח, נסחר מול השקל ברמות של 3 שקלים ו-14 אגורות. היורו במגמה דומה 3 שקלים 55 אגורות. לסיום הביטקוין, תייצב, אנחנו רגוע ברמות של כ-$42,000 למטבע. זהו.
תודה רבה. גם לך, עמית גוריון, תודה רבה. טוב, עד כאן. תודה, עיר. צבע הכסף, ליום רביעי העורך עונן פולק, בהפקה אורנה ברוכמן ואורית שולץ, הטכנאים אריאל מור ושימון דוקרקר, במוקד התנועה אהוד כהן. הדואל שלנו, כסף, כרוכית, כאן.org.il, מיד אחרינו שלי ויגואטה, אני יאיר ויינרב. נשתמע כאן שוב ביום ראשון, בארבע אחר הצהריים, ערב טוב ושקט, שיהיה לנו סוף שבוע נעים וחמים. שלום שלום.